השתחררתי עכשיו... אם אין מספיק דפים שמישהו ייגש למשרד לצלם עוד. יש לך... מיכל? יש
לך...
צלם עוד? צלם עוד כמה, עוד חמש. תודה רבה. אין לך מנתחים, וטוב, עומת יהיה דפים לכולם. האמת היא שאני התלבטתי אחרי ישיבה באקדמיה, עשתה ככה אנקדוטה נחמדה שזה לא קרה לי כמעט בכלל, קיבלתי מישהו מאזין באופן קבוע לשיעורים שלי, בכלל ויום רביעי בפרט, וקיבלתי שפכתם רצילי באימייל איך אני מדבר ככה נגד האקדמיה. ואני לא זוכר, אני לא שמעתי עצמי מדבר נגד האקדמיה, אני לא שמעתי שיגיד לי. בכל אופן הוא הרגיש האמירות שלי על האקדמיה חריפות מדי, והוא עוד הבטיח לבוא להסביר לי, להסביר לי את העניין. אני באמת לא בדיוק הבנתי, אני לא שמעתי בדברים שלי, ניסיתי איכשהו לשמוע, לנסות להבין מה עמדתו של הרב שגר, לא כך זה לא כך שום של הדברים שלי. ובאמת, מעבר לזה, אני גם לא, גם בלי קשר לזה, לא עלו בדברים שאני אמרתי, אני לפחות לא זוכר ש... אבל טוב, כנראה שבאוזניים מבחוד זה נשמע קצת אחרת, אני לא יודע. אני עוד אשמע אותו, אם יהיה לי מה לספר לכם אחרי שידבר איתי, אז אני עומד מאחורי כל מה שאמרתי, דרך אגב, שלא יהיה הבנה. אני לא חוזר בי מכלום. מה שאמרתי, אני עומד מאחורי זה לגמרי. טוב, רק סיפרתי את זה כאנקדוטה שהוא התכתב איתי פעמיים, קרה קצת בכעס אפילו, מה... איך אני לא דברים כאלה נגד האקדמיה, אני באתי משם, זה לא ככה. מה שאמרתי, אני עומד מאחורי זה. ורק שאני עומד מאחורי זה, אני עומד מאחורי זה שהרב שגר חושב ככה. זה בעצם המטרה של הלימוד עכשיו. אני יושב אחרתי קצת משהו אחר, משהו שנכתב לפני 10 שנים בכל המועד סוכות תפשי סמך, וזה באמת על עבודת השם בזמן הזה. אין לי מטרה ספציפית במסגרת של הלימוד של דברים של הרב שגר, אני פשוט רוצה להביא כל פעם דברים אחרים, אני כל פעם מעשה, יש לי בבית, יש לי האפשרויות שבפניי ממש גובלות באינסוף, יש כל כך הרבה דברים ונושאים שהוא עסק וכתב, ויש לי אותם במחשב. בסדר שני, המסגרת המוגבלת, יש כתבים שהם באמת מחייבים שקיעה פנימה ומאוד עמוסים גם פילוסופית, ואני חושב שבמסגרת קצרה של שיעור של שעה בשבוע, להיכנס לדברים שהם, אפשר בחברות הייתי, אבל להיכנס ממש ברצינות ביחד בקבוצה, בחבורה, צריך לבחור דברים שאפשר גם לדבר עליהם תוך כדי קריאה משותפת, ולכן אני תמיד מהסס מה לבחור. אז בחרתי כאן משהו שהוא קוראים לו בכותרת עבודת השם בזמן הזה, חסידות. פשוט נתחיל לקרוא ביחד, ואני מקווה, זה בעקבות תפילות ימים נוראים בישיבה, ובהחלט כמה שפורים כפורים, אני רואה בזה גם מבוא ואוטוטוט מגיעים לפורים. פורים זאת עבודה גדולה. אני אפילו הססתי להתחיל משהו בפורים היום, אבל החלטתי שאני אדחה את זה לשבוע הבא. אז נתחיל משהו שבחרתי כאן, הוא באמת יותר כללי, הוא לא נוגע דווקא לימים האלה, אבל הוא באמת מאוד נוגע בשאלות שאנחנו עסוקים בהן כל הזמן, וזהו, אז עכשיו אני נתחיל לקרוא ביחד. אפתח בתיאור, גם למיכל, אפתח בתיאור הימים, מי שאתה יושבת לידי, אתה יכול לראות לי ביחד. אפתח בתיאור תפילת ימים נוראים בישיבה, תפילה שעליי להודות שאני חש כלפי הרגשות מעורבים. הייתה זו תפילה קרה לי בחדר צופת ניגונים וריקודים. היו דקות בתפילה, כחשתי שבחורי הישיבה נגעו אמנם בנקודות ממשיות שדבקו תוקלות הנפש. התפילה הייתה ארוכה, גם כאן עליי להודות ארוכה מדי לטעמי. קמנו כוותיקים בעלות השחר וסיימנו אחרי חצות היום, אבל התפילה לא גלשה כדרכם של תפילות הימים הנוראים לסיום עייף ולשיממון. להפך, היא הייתה רבת עניין וחיוניות בכל שלביה. למעשה, התלמידים התחברו לא למילים של התפילה, אלא לניגון שלה. בלי שהורגלתי בסגנון אחר של תפילה בימים אלו, בין אם זה סגנון הישיבתי העצוב ומלא הלכה ושברון הנפש, עוזר להרגיש את תכני המלאכה, הגורל והקץ, קשה היה להשלים מסוג כזה של תפילה. מה תעשו בשמחת תורה אחרי יום כיפור כזה, שאלתי. זה עניין לתפילה חסידית, אבל בעולם של הפוסט ניתן לכנותה כפוסט חסידית. אני רוצה רק לומר לכם משהו על האמירה הזו של הרב שגר, שהוא הרז את התפילה של ימים נוראים. זה נורא מעניין איכשהו שיקף מה עבר עליו בתוך תפילות ימים נוראים, כיוון שהתפללתי איתו שנים רבות ביחד, עוד מימים של קריאת משה. באחד מתפילות הימים הנוראים קמה ישיבת שיח, שתדעו את זה. בתפילת נעילה, ביום כיפור תשנ"ו, זה היה עוד בשנת 95, ביום כיפור תשנ"ו בתפילת נעילה, התפללנו יחד, ואז נפל אצלי, קיבלתי החלטה בתפילת נעילה, שאני הולך להקים את הישיבה. ואמרתי לו, זה מיד אחרי תפילת נעילה, הוא הסתכל עליי באופן קצת, כאילו, לא יודע מה קרה לי בדיוק, ובחנוכה התכנסנו, ואלו נפתחה הישיבה. זה היה הסיפור של... התפילות האלה נוראים האלה, תתייחסו אליהם אם לא קומד הראש, כיוון שבדיוק באחת התפילות האלה קמה הישיבה. הישיבה לא קמה מזה שלוקחים מערבלי בטון, היא קמה שמשהו נבקע בראש, אז זה קרה. וזה אכן קרה, אני ממש זוכר את החוויה באופן מאוד, 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 מאוד טרי. עכשיו, התורה שהוא מתאר כאן היא בעצם משקפת, אני משקף את משהו נורא מאפיין שגם נוגע להמשך הדברים. אני אנסה להביע את הדבר הזה לא רק ביחד לטקסט הזה כאן, אלא גם מעבר לזה. היה ברב שגר משהו שהוא באמת מבט לאחור אחרי כבר שנים אחרי שהוא כבר לא איתנו. היה בו משהו שמצד אחד כל התיאור של התפילה שהוא תיאר אותה כאן עם הריקודים, ואני מעיד שהתפילות יום כיפור היא באמת בישיבה, גם התפילת יום כיפור שהייתה עכשיו בשנה הזו, לפחות מבחינתי הייתה מסעירה, הייתה ממש... הסעירה אותי, טלטלה אותי, ולא רק אותי, אני יודע שהיו, זה היה תפילה מאוד מאוד חזקה ונוגעת, באופן שאני, כשראיתי הרבה ימי כיפור, אז אני באמת לא זוכר תפילה כל כך מטלטלת כמו שהיה השנה. ומסיבות שונות, אני לא משנה כרגע לנתח את זה, זה לא כך חשוב, אבל מה שמאוד מרתק פה, כי אני מנסה להסתכל קצת מהצד, זה שכל האווירה, כל התפילה הזאת היא מכוחו של הרב שגר. והוא לא עמד מאחורי זה בסופו של דבר. באיזשהו מקום הוא הצליח להציט את האש בלבבות מעצם מנוכחותו, בלי שיש איזה הסבר ישיר לזה. אבל זה ברור לגמרי שכל האווירה הזאת, כל השילוב כזה שמצד אחד אקסטטיות של ריקודים ושל התכוונות וכו' וכו', מצד שהיא נקודה מאוד עמוקה, זה לא ריקודים מוחצנים, זה ממש עמידה מול הקץ, כמו שהוא מדבר על עצמו. אני עומד מול הקץ, מול ההמלכה, לא משנה באיזה צורה תדבר על זה, אבל העמידה הזאת מול הקץ, מול המלאכה, היא עמדה שגם בתוך הריקודים, בתוך כל האווירה הסוערת, זה נמצא לגמרי. זה לא מין ריקודים מוחצנים. זה ממש נמצא שלה, לפחות אני אומר ביחס אליי, אני חש שזה כימים שממש סף לפני מעבר לסף של שבירת כלים. ובכל זאת, מבחינתו של הרב שגר, הוא תמיד נמצא בעמדה שהוא עומד מהצד. הוא תמיד נמצא בעמדה של ביקורת. ומזה הוא גם סבל מאוד. זאת אומרת, באיזשהו מקום הוא חווה, ולא רק שהוא חווה, אלא היה למעשה הקטליזטור ליצור את כל מה שהוא כתב כאן, גם את העמידה מול הקץ והקלות, גם עמידה של מול ההמלכה, וגם את העמדה של הדבקות והאקסטטית. הכל בא מכוחו, והוא בסופו של דבר, כשהוא רואה את זה, הוא שואל, נו, אם ככה רוקדים ביום כיפור, אז מה תעשו בשמחת תורה? קצת ציניות ככה אופיינית, לא? אז מה יהיה עכשיו? כבר סיימתם, כבר מציתם את כל הקטע, אז מה עוד נשאר לכם בעצם? ובאיזשהו מקום, הנקודה הזאת היא נורא אופיינית, שבהרבה מאוד כתבים שלו, הוא הציט איזה אש ואנרגיה, אבל באיזשהו מקום הוא היסס אם ללכת בעצמו עד הסוף, הוא הסתפק שהחבר'ה יתפסו את העניין וילכויהם ילכויהם מזה עד הסוף. ואדם כמוני, אדם כמו ברוך ברנר, שהיה שליח ציבור כאן וכולי, שאנחנו הובנו את התפילות, ובקיצור, היה משהו בתפילות ובאקסטזה של התפילות שהוא מאוד כסף לו, מאוד חיה אותו. הוא תמיד יצא מיום כיפור ממש שנים רבות מאוד מלא חיות, אבל בסופו של חשבון הוא נשאר מהצד. הוא לא היה חלק ממה שקרה בבית המדרש, והכתיבה הזאת כאן היא הרי ממש משקפת את ה... מצד אחד את ה... אני... אצלי זה נקשב בתודעה, למרות שזה לא מדויק, כי מנגד תראה את הארץ ושם לא תבוא. באיזשהו מקום הוא לא רק שהוא ראה את הארץ, הוא גם הצביע, חבר'ה זה קורה שם, וכולם תפסו את זה והלכו לשם, ובאמת היו שם, ובאיזשהו מקום הוא נשאר כך קצת מרחוק, הוא לא הלך עם כל הסיפור מבחינה מנטלית, הוא נשאר עדיין ברובד של המוחים, ברובד של האצילות, הייתי אומר, שברובד הזה הוא נשאר שם, היה בתצפית על המקום הזה, אבל לא הלך לשם לגמרי, הוא נשאר באיזושהי עמדה, וזאת נקודה שמאוד מעסיקה אותי, מהרבה בחינות, הוא גם כאן, גם בטקסטים האחרים ששקלתי להביא אותם היום, אבל לא הבאתי אותם מסיבות שונות, שהוא, בהרבה שאלות שהוא מעלה, הוא מצביע על הכיוון, הוא תמיד שואל האם זה באמת עולה בקנה אחד עם המסורת היהודית, עם הדבקות במובנה המסורתי, או שיש כאן רכיבים כבר חדשים, אפילו זרים, שעלולים לאיים על עצם המבנה והמסר, תמיד אוהב לקרוא לזה מארג המסמנים, שבאמצעותם מתכוננת האמונה, וכל החזרת אלמנטים חדשים וזרים, גם האקסטזה של התפילה, קרלי וחד, גם היא כבר איזה אלמנט, אלמנט שהוא מעורר חשש וחשד שאולי זה יערער את האמונה התמימה והפשוטה של היהודי בראש השנה ויום כיפור. אף על פי כן הוא נתן לזה בקריצת עין את הלגיטימציה, אמר חבר'ה קדימה, ויש מקום, אבל תמיד נשאר מהחוק, מזכיר לזה שאני זוכר בפורים, היה שם אחד הדברים המשעשעים בישיבה בקרב ביבנה, שהיה שם בעל קורא, אחד הרמים היה בעל הקורא, והוא אדם שהיה מאוד קל להוציא אותו משיבה משקל כדי להצחיק אותו, להתגלגל מצחוק, והוא היה לו קשה להתאפק. והראש הישיבה היה אדם מאוד חמור סבר, והיה מאוד, מאוד מטיל כזה אימה, אבל בפורים הוא התהפך למשהו יותר פורימי, הוא תמיד נעמד לידו בקריאת המגילה, אני עמדתי גם שם באזור, וכל פעם... כל פעם, בזמן שהגיע אמן, לפי לכם, נתן לו, הראש הישיבה נתן לבעל קורא איזה אגרוף ככה בצד, מרפק ככה בצד, והוא התפקע מצחוק, והוא נעמד לידו, נונו, באמת, נונו, נונו. אז היה מין חלק מהתרגיל הזה, שמידו נתן לו איזה מרפק, שהוא התפקע מצחוק, אז הוא ככה עשה פרצוף רציני כזה, נונו, מה קורה פה, מה... וזה היה חלק מהפורימיות של קהילת המגילה, ובאיזשהו מקום, אני גם חש תחושה כזו כאן, באיזשהו מקום, הרב שגר נותן לנו מרפק ככה, חבר'ה, אני מקווה שאתם מבינים אותי, אתם מבינים עניין, וברגע שכבר הבינו את העניין, הוא מיד נאלץ להתעצב, הוא לא בטוח שהוא מגן על זה בדיוק. הוא אומר, חבר'ה, אם ככה עובדים יום כיפור, אז מה יהיה בשמחת תורה? וכבר נאלץ להתעצב מעמדה כזאת ביקורתית, וזה משקף באמת את היסוס שהיה לו עצמו עם המקום הזה. מצד אחד הוא הכיר היטב את האנרגיות האלה, היו אייג'יות ואחרות, שהן מסעירות והן אלה שמושכות את החבר'ה. הייתי אומר, אם החבר'ה הגיעו לשיח או מגיעים לשיח, זה כי הם מחפשים את האנרגיות האלה, תקנו אותי אם אני טועה. ומצד שני, כשהאנרגיות האלה כבר מקבלות נפח עבה מדי, בולט מדי, ומיד זה מאיים על ההתנהלות המסורתית הפשוטה של ההתמדה בלימוד, של הדבקות בעבודת השם, של קיום מצוות במובן הישיבתי או האורתודוקסי הקלאסי, זה מיד יצר אצלו איזה מין אנטגוניזם כזה. אז נחזור, נתנה ראש ונשוב למצרים על המקום, על המקום הישיבתי המוכר, התשובה היא לא. מצד שלי לרוץ מהר בידי קדימה עוד שובה גם כן לא, אז מה כן? להיות ביום כיפור ואחרי זה לכתוב טקסט כזה שאומר שבעצם זה כבר להשאיר את היסוס הזה באוויר ולתת לנו ללמוד אחרי זה, גם שזה לא לגמרי, שיש כאן איזה מין תנועה והיפוכה, וזה ליווה אותו עד מותו. הוא עד מותו לא יכול היה, הוא באמת ממש ככה מנגד ראה את הארץ, הוא ידע לסמן את הכיוון, הוא הותת לנו בדיוק לאן זה הולך, ממש באופן ברור, הוא לא ישיר מקום לשום ספק, ידענו לא רק מבחינה אינטלקטואלית, אלא הרבה מעבר לזה, הוא הותת גם איתות מנטלי למקום שאליו הכל זורם, ובמקום הזה בדיוק הוא נשאר ככה על הגדר, הוא נשאר ככה בעמדה שהוא לא היה מוכן ללכת לזה עד הסוף. טוב, תגידו משהו? איננו מסוגלים להתחבר לתפילה שרובה ככולה פנייה שנתין למלכו עבד לאדונו, והרי התפילה כמעט כולה בנויה על הדימוי הזה של אדון ועבד, אדון הערים. פה זה זרה לנו מעוררת התנגדות. אם כן, זה בדיוק המלכוד. העמדה של היהודי ראש המים, היהודי המסורתי, ראש השנה זה נתין למלכו עבד לאדונו. חבר אומרים, אין מצב, לא מתאים לנו, אנחנו לא מוצאים טעם בתפילה כזאת. והבעיה הינה בעצם המושג של עבודה בכלל ועבודת השם בפרט. המושג המושרש המטאפורה של זיקת אדון ועבד. שימו לב, המושג עבודת השם הוא עצמו, כך טוען הרב שגר, הוא עצמו מושג בעייתי להרבה חבר'ה. מה זה עבודת השם? השם הוא המלך, או יותר נכון, המלך ואתה הנתין, ואתה עושה את העבודה בשביל אתה עבד שעובד בשביל של אדונך. אבל הוא טוען שעצם המינוח הזה של עבודה, עבודה למלך, זה, והתפילה הרי באמת כולה בנויה, מי שמסתכל בתוכן התפילה, הרי זה מה שהתפילה בונה בתוכנו, זה עצמו טוענים החבר'ה לא אפשרי. אך מושגי מלכות ועדנות באיזה מובן שלא יהיה, התנ"כי שמלכי המזרח העתיק, התלמודי שראה לפניו את הקיסר הרומי, או אפילו הימי ביניים מעולם של היררכיה מעמדית מוצקה מובנת מאליה, איננו קיים באופק אחרים של חברה דמוקרטית. המלכות שהינה הייצוג של הכבוד והנשגב, הפך לייצוג של הניכור, והניקום מצידו הפך לסימן של הקדושה. שימו לב, זה ניתוח נורא יפה, נורא מדויק כזה, שבאיזשהו מקום אנחנו חיים בעולם מודרני, בעולם של עולם דמוקרטי, בעולם דמוקרטי כבר אין ייצוג למלכות, אין ייצוג לאיזה דמות שהיא בעצם מסמנת את, את המקום שאליה הכל מתנקז. פעם מלך היה זה, היום מלכות, נגיד ממשלה, נתפסת כמקום של עוול, כמקום של רודנות, כמקום של שלטון אלים. ולבוא ולבנות את הימים הנוראים, שהדימוי הזה שמוכר לנו על המלכות, נטה אותו למלך מלכי המלכים, זה לא מסתדר. אנחנו מספים מהקדוש ברוך הוא שיהיה מלך רך, מלך מאיר פנים, מלך מעציר, מלך מפרה, מנביע, משפיע וכו' וכו'. והדימוי של הדימוי של המלך הקלאסי, אנחנו נלצים לעשות איזושהי התגברות על עצמנו כדי להגיע למושג של מלכות ימים נוראים, שהוא מאוד שונה ממושג המלכות של היום בהקשר של עולם דמוקרטי, שבעצם לא מכיר את המלכות, לא מלכות תנכית, לא מלכות ביניימית, לא מלכות כזאת, גם לא מלכות של חז"ל, ששם היה בכלל תפיסה אחרת של שלטון. ולכן כשבעצם מדברים על שלטון המלך, זה גם מאוד בולט, גם בעקבות ההתנתקות נוצרו הגרפיטים המפורסמים, השם הוא המלך. וזה יצר באמת אצלי התנגדות מאוד חריפה, כיוון שזה כאן דוגמה מאוד יפה של העתקה או ניסיון לחיקוי שמה שכבר לא שייך. השם הוא המלך זה היה יכול להיות אמירה מאוד חיובית ואוטופית, במקום שהמלך עצמו נתפס בתודעה שלנו כאיזשהו מקור שמתאים לאופי של החיים שלנו. אבל בעולם שחיים שמלך, אין מלך, יש שלטון דמוקרטי שעם בוחר אותו וכולי, זה כבר בסמים, מערך בסמים לגמרי אחר ושונה. ולכן שאתה אומר השם הוא המלך, זה מאוד מאיים, מאוד מפחיד. לא בכדי הייתה התנגדות לא רק בחברה החילונית, בחברה הישראלית, שזה יצר אצלה ממש ויברציות, אלא גם אצל אדם כמוני ורבים כמוני, יצר ויברציות מאוד חריפות, כיוון שזה בעצם בא לסמן כאן איזשהו ניסיון אלים ליצור כאן איזה מלך שהוא, אתה נשמע לו, כל איזה שלטון התורה, רק לתורה אנחנו נשמעים, ולא, זה כמעט מזכיר את ההמנון החרדי, שהייתי בצעירותי בישיבה, זה היה המנון שכולנו רקענו אותו ככה בציניות, משלטון הכויפרים אין לנו מאמינים, וחוקוצים אין לנו מתחשבים, ודרך המלך נלך, וכו' וכו'. ההמנון הזה שכולנו מכירים אותו, הוא בדיוק היה חלק מה, חלק מהציניות, שאנחנו אני לפחות לא כוסף לה, ולמקום הזה, וזה כאן בדיוק המלכוד, שאתה לוקח ורואים נוראים את ההמלכה, אבל עולם ההמלכה עצמו נמצא אצלנו בהקשרים מאוד, מאוד לא, 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 לא מתבקשים או לא מתאימים למושג הדמוקרטיה.
אבל דווקא אני חושב שאני לא בטוח, אני מאמין שהנטייה דווקא שרואים את המילים האלה, דוגמה, את הסטיקרים האלה אפילו, השם הוא המלך, זה דווקא לוקח אותך לנטייה צד שני של כיסוף למצב הזה, הרצון להיות במצב הזה, לאו דווקא הסתכלו את זה בתור פחד, או כאילו לקחת את זה למקום יותר חיובי בעולם האמוני.
אם זה היה כמוך, כמו שאתה אומר, הייתי מסכים עם זה. הבעיה שזה היה מרידה במלכות כפשוטו ממש, זה ממש מרידה בשלטון. זה בעצם להגיד שהשלטון הוא לא לגיטימי, והשם המלך במובן הזה שאנחנו הרבנים, אנחנו ניקח את החוק בידיים. זה לגיטימציה להפגנות, לכל השאר, ולהפיל את השלטון. הרי זה היה הרקע, זה היה הרקע, וזה מה שהפחיד אותי כל כך.
זה פחד חילוני, זה פחד שדווקא לאדם הדתי לא יהיה אותו. כי הוא יודע מה, הוא יודע
שזה... דווקא בגלל שזה, השם המלך זה משהו דתי, הוא רווי בקונוטציות דתיות, דווקא משהו כך, זה יצר איזה ניכור מאוד עמוק אצלי, ולא רק אצלי. תבין, יש כאן נקודה שהיא מאוד, מאוד לא פשוטה. הלאה. מול האדון מתייצב הסובייקט של החירות, ובהקשר כזה, האדון יצטר בהכרח כאדון מדכא. כן, האדם שבא היום לתפילה, אני סיפרתי לכם, אדון שנוכחותו לכשעצמה פוגעת באוטונומיה של הסובייקט, ולא עוד אלא שעבודתו תידרדר בהכרח לליקור עצמי. ככל שאני פחות חירות, שפירושו שאני פחות סובייקט, אני יותר עובד. זה מה שקורה. אתה בימים נוראים, אני זוכר גם שוב בצעירותי. הייתי בישיבה מאוד מפוחד מימים נוראים. ממש היה לי פחד, כמעט שעבר יום כיפור, הרגשתי הקלה. זה ממש היה חוויה כזאת מאוד של פחד. הניקור וראשית כל הניקור העצמי הופך למבחנה, למבחנה של העבודה. הרב קוק דן לבעיה זה מאמריו דעת אלוקים ועבודת אלוקים בספרו עדר העיקר. הטוטליזציה התובנית של העבודה לא מכירה לגיטימציה למה שמחוצה לה, וכאמור ראשית כל לעצמי, ועולם המחודן שלנו הוא עולם אנטי-טוטליטרי. המגויסות כשעצמה נחשבת לפגומה, והתביעה לאוטונומיה ולמימוש עצמי מונחת בתשתיתה. האם נראה בתביעה זוכה דתי? זה דבר נפלא. יש לי את כל הקטע הזה, אני יכול לומר באנקדוטה של תלמידה שלי, שלפני בערך 10 שנים, או קצת פחות, היא ניגשה אליי אחרי יום כיפור, ואמרה לי שהיא במצוקה. ומה המצוקה שלה? היא אומרת שבכל התפילות שלה ביום כיפור, היא רבה שהמחזור מאוד מהביל את האדם, מדבר על אפסות האדם כצלבר, כחלום יעוף וכן הלאה וכן הלאה, וכל המחזור מלא באפסות האדם. ואני בחורה מאוד יצירתית, מאוד מלאה מעצמי, ואני לא רוצה לבוא ביום כיפור מין לעשות מעצמי לא כלום, כשאני בהחלט מרגישה שיש לי הרבה משלי. וזה בדיוק התחושה הזאת, ממש באנקדוטה מאוד מאפיינת. אדם היום לא רוצה לבוא ולהתייצב כלא כלום, כי אפילו המילה ראה מדתנו דלים וריקים צריכה איזושהי טרנספורמציה כדי להצדיק את האמירה הזו. מה זה דלים וריקים? יש לי כאן, אנחנו יושבים בישיבה ולומדים תורה, ויש לנו את העולם שלנו ואת החירות העצמית שלנו, ולא בקלות אני יכול לבוא ולהתייצב ולומר דלים וריקים או כלא כלום, משהו כזה. וזה נובע, כך טען הרב שגר, מייצר הפוזיציה של הסובייקט של החירות. אני רוצה לבוא עם עצמי, עם המלאות שלי, עם מה שאני, עם זה אני רוצה לבוא ביום כיפור, ואת זה להביא לפניו יתברך. ברגע שאני נאלץ בגלל המחזור, בגלל המסורת, להביא כאן אני לא את עצמי החופשי, להפך, את עצמי הכנוע, הלא כלום, זה מאוד יוצר, אז לחלק מהאנשים זה מתאים, יש להם אקלים באישיות שלהם, אקלים יותר ישיבתי קלאסי, אז הם מרגישים נוח עם העמדה הזו, אבל הרבה מאוד חבר'ה מרגישים בלי שהם מודעים לזה, שהדבר הזה לוקח אותם בהכרח למקום שהם לא רוצים אותו. הם רוצים להיות חופשיים, רוצים להיות מהמקום של לדבר עם הקדוש ברוך הוא, לא הייתי אומר בגובה העיניים, זה טיפה מוגזם, אבל לדבר עליו כמו שדברים אל אבא, כמו גם זאת אותה שאלה. אתה מדבר עם אבא, אתה מדבר איתו במקום בנכנע, כפוף, כמו שמוצאים עדיין בכמה אזורים... בחוגים מסוימים עדיין של האמא או לאבא, הסבתא הגדולה, אפילו לאבא יש איזה מקום כזה מאוד של יראה, שאתה לא מדבר איתו כך חופשי, או להפך, אתה רוצה שאבא שלך יהיה בצד מסוים חבר שלך, שיבין ויעזור לך לחשוב את החשיבה החופשית שלך, וזאת הציפייה שלך מאבא, לא שהוא יהיה איזה מין מייצג הניכור, ואתה צריך להתייצב מולו, אלא להפך, דווקא אנחנו קצת... הזכרתי, אני אומר, הנקודה הזו היא נקודה נורא חשובה. האם האבא הוא הרב, ראש הישיבה, אמור לייצג את הניכור, את המקום המעמדי, או להפך, הוא יהיה אדם שיעזור לי לעורר בתוכי את החופש הסובייקטיבי, שדווקא יעורר ויציס דווקא את הנקודה הזו. אותה נקודה נתתו, נתתו אותה לכיוון תפילות יעלים נוראים ותפילות בכלל, אנחנו נציג גם באותה נקודה עצמה, שהנקודה שמה אנחנו מחפשים, איזה מין אלוקים אנחנו רוצים לפגוש ביום כיפור. את אותו אלוקים שהוא בעצם מעציל את החירות שלי, או את אותו אלוקים שהוא בעצם אני ירא מפניו ויצא להחביא את עצמי כדי שאני אצא איכשהו בסדר מכל הסיפור. זאת השאלה שכאן עומדת, והרב שגר כדרכו הוא ניסח את זה ככה במספר מילים, אבל הוא ממש באופן באזמל דק, ממש מדויק, הוא תיאר את הבעייתיות של האדם היום, של החבר'ה היום, אם תרצו, שהם מוצאים סתירה בין ה... דרך אגב, זה מה שלא כתוב כאן, לפחות לא ראיתי בהמשך, אני חושב שזאת הסיבה שהרבה חבר'ה עושים להודו במנורים. זה בדיוק הנקודה. כי למה זה בין הודו לבית כנסת? שבהודו אתה מוצא את החופש. כל התנועה של נסיעה להודו, לבית היהודי, או לבית חב"ד בנפאל, או בדלי, לא יודע איפה, אז הוא בדיוק מסמם מצד אחד את החופש. הוא אומר לך, אני אספר לך את הסיפור, שפעם הייתי במקווה בערב ראש השנה, בבית אל, שם היינו, פגשתי עם חבר קרוב שאני מאוד מעריך אותו, שיש לו שתי בעיות, הוא צדיק תמים, הוא גם צדיק וגם תמים, וזה כבר יותר מדי. ואז הוא אמר לי, רבי יאי, תסביר לי, מה יש לבן שלי לחפש בהודו בימים נוראים? אמרתי, דידי יקר, מה יש לבן שלך לחפש פה בימים נוראים? ואז ראיתי שנחה דעתו, פתאום תפס את העניין, ואתה בא לחפש מי ישליח ציבור למוסף, מי יעלה למפטיר, מה הוא מחפש לה בדיוק, אבל זה לא מעניין אותו פשוט. ואיזשהו מקום ממש הפתיע אותי, זו התגובה שלו. ובאיזשהו מקום ממש ככה אורו פניו, כאילו נפל לו אז הסימון, והלך שמח וטוב לב הביתה. ראיתי שזה ממש נגע בו, האמירה. פתאום הרגשתי נפל הסימון. פתאום הבין את העניין. עכשיו, מה שמחפשים באמת בהודו, החבר'ה האלה, זה בדיוק את זה. מחפשים בדיוק לפגוש את המלך החופשי, הניו אייג'י יותר, היותר שייך למקום הזה, ומוצאים את זה, ואגב שם מתפעלים במה שאני שומע מהחבר'ה של התפילות ממש בדבקות אקסטטית, ממש של יראת שמיים כפשוטו ממש, זה לא, שלא תטעו, לא מדבר פה על חבר'ה פריקים שמחפשים כל מיני ריגושים סמים שם בתפילת יום כיפור, הם עובדים את הקדוש ברוך הוא כפשוטו ממש, ככה ממש תפילות מקירות הלב. אבל זה לא אפשרי כאן, זה אפשרי שם. כי דווקא שם אתה פתאום עושה צעד, עצם הנסיעה לשם, היא כבר יצאה ביטוי לחופש המלא שלך. אתה הולך לשם ואתה רוצה לפגוש את אלוקים, כשאתה מחליט איך תפגוש אותו ואיפה תפגוש אותו, זה עצמו כבר מאפשר לך לפתור את העניין. הלאה. קיימת תופעה בעניין בתולדות המחשבה הדתית, אבל המחישה היטב מהפך זה. בעוד שאצל הראשונים המושג האלוקי מופיע דווקא בקוטב האובייקט המושלם, נמצא האמת נוכחה במציאות, שבמציאותו נמצא כל דבר, זה כמובן הרמב״ם, נוכחות מושלמת שבשלמותה מתגברת על הצד האפל של האובייקט ובמונח של הראשונים החומר. הרי בהגות הדתית החדשה אלוקים מופיע כסובייקט המושלם. צריך לומר, לא יודע מה זה? אצל הראי"ה אינו החופש, מה זה צד"י דמד א'? אצל הראי"ה אינו החופש דווקא ולא נמצא האמת והשכל. מה זה נון בכלל תעזרו לי? צד"י דמד א'? יש לכם מה? צלם אלוקים, יפה, תודה. צלם אלוקים אצל הרב קוק אינו החופש דווקא ולא נמצא האמת והשכל. גם זאת הבחנה מאוד מאוד קריטית. מצד אחד האם אלוקים הוא האובייקט השלם או הסובייקט השלם? זאת נקודה גם כן קריטית לדיון שלנו. אם הוא האמת והנמצא, הנמצא הממציא כל נמצא, ממנו כל הנמצאות, כמו שמנסח הרמב״ם בפילוסופיה האריסטוטלית של ימי הביניים, אז אתה מציב את אלוקים כאובייקט המושלם. לעומת אצל הרב קוק דווקא נתפס באופן של הסובייקט המושלם, דווקא לא נמצא האמת אלא דווקא שיא החופש. ולא שהרב קוק, חלק ממציאות אלוקים או צלם אלוקים בדמות של הרב קוק, ודאי היה השלמות שאין למעלה ממנה, זה הצד של הקדוש. רק אצל הרב קוק יש לו רק שלמות אלא גם השתלמות, יש לו גם את הצד של הסובייקט האלוקי. נראה שגם אלוקים הוא בעצם מתגלה כסיס של החופש, אז אנחנו בני האדם שבאים ביום כיפור להתייצל לפניו, לא נעמדים מול האמת הטוטלית והמאיימת עלינו, אלא להפך, מול אלוקים שהוא בעצם הקריאה להעמקת הסובייקט, ככל שאדם יותר נמצא בעומק הסובייקט, כך הוא נמצא יותר בחופש של עצמו. ודווקא הנקודה הזו שאתה מייחס אותה גם לאלוקים, היא כבר מאפשרת לך לעמוד לפני אותו אלוקים חופשי, אותו אלוקים שבאמת מעורר בך את החופש האינסופי, ואז גם התפילה שלך הרבה יותר אפשרית. וזאת גם כן נקודה מאוד 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 יפה, שמתאר כאן את ממש איך הקשר בין תולדות המחשבה, או האופן שבו תופסים את אלוקים בימי הביניים, לעומת הרב קוק למשל, לבין האופן שבו זה משחרר אותנו בתפילות שלנו. מי שבאמת עדיין נמצא ביום כיפור מצד אחד עם הסובייקט החופשי, מצד שני עם צלם אלוקים של הרמב״ם, הוא מרגיש פה, הוא נתקל כאן בהתנגשות בלתי פתירה, כיוון שהוא נאלץ לעמוד באופן כזה מול אלוקים, כשלמעשה הסובייקט שלו לא יכול לבוא לביטוי, כיוון שאלוקים לא בא כסובייקט אלא כאובייקט. ואז גם מה שהתמונת הראי בתוכו זה לחפש את האמת שלי ולא את החופש שלי. וברגע שאדם מחפש את האמת שלו ולא את החופש שלו, הוא כבר מיד מרגיש מדוכא, כבול, הוא כבר לא יכול להביע את מה שהוא באמת רוצה להביע ביום כיפור, ואז הוא נאלץ כאן להתחבא ולהתייצב כאדם שלם, כאדם שלחביא את כל הצד האפל שלי, ולהתייצב כאדם מושלם, כאדם שיש לי מה להציג בחלק היפה שלי וכו' וכו'. דרך אגב, אני אומר, אני רוצה להגיד לכם, בני הקל לבוא לשדה אחר לגמרי, גם קצת לחייך ביחד, כי אתם נראים יותר מדי רצינים עכשיו. אז אני צריך איכשהו קצת לשנות כיוון, לפחות למשפט אחד, ולומר לכם שאני חושב שהרבה פעמים כשאדם הולך לדייט עם בחורה, אז תשאל את עצמך את מי אתה פוגש פה, את האובייקט המושלם או את הסובייקט המושלם? זה משנה את כל השיח שיצא לך בדרך. אם אתה חושב שהאישה שאתה הולך לפגוש את האובייקט המושלם, אתה מיד מתייצב כאובייקט מושלם, גם אתה. אז כולך מנסה איכשהו לבוא עם פרק וצילינדר ועניבה, לא דווקא חיצוני, אבל בעיקר פנימיים. אתה באיזשהו מקום רוצה להציג את עצמך כנורא, היא מצידה אותו דבר, היא רואה בך את האוויר הסוס הלבן, האמת הטהורה והמושלמת. כן, היא צריכה גם להתייצב ככזו, ולגמרי מושלמה ולגמרי מושלמת, וככה כולם עושים את ההצגה, והכל מלאכותי והכל גיחוך. וכמובן זה נושא לערב פורים, אפשר לדבר דברים כאלה. זה חלק מהצחוק, זה מין דייט פורימי כזה. אבל אם אדם יודע שפגש את הסובייקט המושלם, וזה באיזשהו מקום מושלם לפחות כסובייקט, אז המושג מושלם ביחד לסובייקט, הוא תמיד תמיד לא בדיוק מושלם, הוא בדיוק קטוע כזה, הוא בדיוק נבח כזה, ובדיוק כזה גם בעלי פגמים ומומים. זה מקום נהדר, אם אתה הולך לפגוש אדם, שאתה מראש מניח, אגב, אותו דבר שאני אומר את זה גם בישיבה, אחד הדברים שהצלחתי לחלץ מהם, וזה היה לי גם לא פשוט בנקודה הזו, זה מה היחד בין רב לתלמיד. אז אם הרב מייצג בפניך את השלם, את האמת, וממנו כל נמצא, כמו שאני ראיתי את רבותיי בצעירותי, זה באמת יוצר כזה אנטגוניזם מאוד חריף, כי מצד אחד אני לא חיפשתי אדם שלם, חיפשתי אדם שיעזור לי, שיבין אותי, שיכנס לבעיות שלי. אבל אם הוא כל כך מושלם, אז אני רק יכול לבוא אל לפניו, כן? כי אדם מושלם. מה היה הבעיות שלך? הבעיות שלך זה בעיה שלך, אז אתה נניח עכשיו בצד. אתה צריך להתייצב כאן, ליצור אותו שיח של שלמים, של אובייקטים מושלמים. ואם אתה פוגש לפניך אדם שכל הווייתו היא הוויה קטועה, הוא עצמו אדם יוסר, הוא אדם שיש לו את הבעיות שלו, הוא מוכן לשתף אותך בבעיות שלו והחולשות שלו, עדיין הוא הרב, אתה תלמיד, גם זה יכול להתהפך, כמו שרבי נחמן אומר, אתה תדבר איתו, אתה תהיה הרבוי התלמיד, אבל יש פה איזה דו-שיח אנושי, דו-שיח של סובייקטים ולא של אובייקטים. והרגע הזה, אני אומר לכם את זה גם לחבר'ה חדשים שמסתובבים כאן עכשיו, שזה באמת נקודה נורא שחשוב לי להדגיש אותה. אין כאן מגע עם בהקשר הזה, הקשר עם הרב שגר, גם כראש ישיבה, כרב, כאדם שמעציל מרוחו, באמת היה קשר של סובייקט, ולא של אובייקט. הוא מעולם לא השרה איזה אקלים שתסתכלו, תראו, חבר'ה, אני, איך הסטיקרים על החולצות, חלק מהסטיקרים, חבר'ה, אל תקנו בי, זה לא כל כך קל להיות שלם, להיות מושלם. זה, יש כאלה שמשדרים את זה, חבר'ה, אני מושלם, זה לא כל כך פשוט להגיע לזה. אבל יש כאלה שמשדרים הפוך, אני כל כך קטוע, כל כך מלא פגמים ואיסורים, אז על בסיס כזה אני יכול לבוא לדבר איתכם, לשוחח איתכם, להקשיב לכם, תקשיבו גם לי יש מה להגיד לכם, ואולי אתם גם תעזרו לי קצת, ולא רק אני אעזור לכם, שיהיה איזה הדדיות בעניין הזה, כולנו בני אדם, אז אחד יותר מבוגר, אחד פחות מבוגר, מה זה משנה? בסופו של חשבון כולנו בני אדם, כולנו נושאים את הפקלח שלנו, את החבילות שלנו, ובסופו של חשבון ההדדיות, השיח המשותף יכול בסופו של חשבון להביא ברכה לכולנו, אבל זה כבר שיח אחר לגמרי. מהבחינות הללו, זה מאוד מעניין, הרב קוק מצד אחד הוא באמת זה שייצג, כמו שהרב שגר אומר בצדק, את הסובייקט המושלם, את הסובייקט, קודם כל סובייקט. אני לא יודע, אני לא חושב גם שבאקלים שהיה בסביב הרב קוק, לא היה כזה חופש. זה מה שאני מתרשם. אני לפחות קצת היה המון הילה כזאת של הרב, 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 וגם ודאי שאחרי מותו אין מה לדבר, אחרי מותו ודאי שהפכו אותו לאובייקט המושלם. וזה בדיוק ההחמצה האדירה שמחמצים את הרב קוק, שהיה אדם כל כך מיוסר, כל כך אני חושב שהוא חיכה שמישהו באיזשהו מקום יגאל אותו הוא היה כל כך בודד, כל כך סבל, כל כך היה בעל ייסורים שרק מעטים, כמו קרליבך שכתב עליו אחרי מותו, עזרי קרליבך במאמר שהזכרתי אותו מספר פעמים, אני לא רואה לך עוד כתיבה ששיקפה שהיה לו חברים. הראש שלי שהוא היה אדם בודד, כל כך בודד שהיה לו חברים, מצד שני הוא היה רחוק מלהיות אובייקט מושלם, הוא היה אדם שחיפש את החופש, את האינסופי, זה היה השראה האינסופית שהייתה לרב קוק, ובסופו של עניין זה לא נוצר במה שכן קרה אצל הרב שגר. אצל הרב שגר זה כן קרה באופן מסוים, כי הוא לא כל כך נתן שזה יקרה, בגלל המגבלות שהוא היה אדם מרוחק, היה אדם שהיה לו קשה עם זה, אבל למרות זה היה סביבו בכל זאת איזשהו אנשים שעברו איתו אחרי הרבה שנים שקרבה, כבר יכלו גם לעזור לו כשהוא בכה, ולהגיד לו איזה מילה טובה, ולעודד אותו. אני לא דבר על עצמי שהייתי מראש איתו לא כתלמיד, אלא כאדם בן גילו וחבר, אז היה לי יותר קל גם להיכנס בו כשרציתי, וגם לתת לו את הצ'פחה כשהיה צריך. וגם לי לא היה קל, דרך אגב. אבל הוא מתאר כאן איזה מין תיאור של הסובייקט כמו שאתה לא מצפה ש... כמו שרב נחמן מתאר, גם רב נחמן אולי הוא השיא יותר מרב קוק, שחווה את ראש השנה שלו, כמו שהוא מביא לי ביטוי בתורה המפורסמת לראש השנה, שהוא מתאר שם שגם מביאו עליי כפרה שמיית איתי את הירח. כלומר, גם אלוקים, למה ראש השנה באלף תשרי? כי אז באמת היה פגם הלבנה, וגם אלוקים מבקש כפרה. כי אלוקים מבקש כפרה, אז כל העולם מבקש כפרה. הוא גם הוא הסובייקט החוטא, גם הוא הפך להיות הסובייקט החוטא. הוא באותה ספינה איתנו, גם אנחנו באים לבקש כפרה, וגם הוא מבקש כפרה, הביאו לפני כפרה. כלומר, יש להם מתייצב מול אלוקים שמבקש כפרה, אז בקשת הכפרה שלך הופכת להיות הרבה יותר אנושית, הרבה יותר אפשרית. זאת הנקודה שגם מצרים נחמן אפילו יותר מאשר אצל הרב קוק. וגם רב נחמן, אני מתרשם לפחות מהמחקרים, מהתיאורים שיש של החסידים שהוא סביבו, שלא הצליח ליצור באמת סביבה עם חסידים שיתנו לו את הגיבוי שהוא כל כך חיפש אותו. הוא בסופו של חשבון נשאר מרוחק ונשאר בודד. זה חלק מהטרגיות של אנשים כאלה, גם אצל רב נחמן, גם אצל הרב קוק וגם אצל הרב שגר. זה חלק מאותה טרגיות שאפיינה את החיפוש דווקא להיות בסביבה של סובייקטים, אבל אי האפשרות לממש את הסביבה הזו, ותמיד נשאר מרוחק, לא כי הוא רצה, אלא כי זה מסיבות שונות. נכנה זו כבעיית המטאפורה הדתית או אפילו השפה. זה היה עד כאן החלק הראשון. כן.
זיהית, הייתי שכמה פעמים זיהית, עמדת עם בכוונה, אבל את העניין הזה של הסובייק, זיהית את זה בעיקר עם הכאב, או האיסורים, הרגמים. הסוציאטיבית הוא הרבה יותר מחובר לי לחופש, למקום כזה, למקום טוב. ומה שהרגשתי אצלך, זה מצטייר כמקום דווקא שלו שלי.
אני חושב ש... אני אגיד לך, קודם כל אני מודה לך על ההערה הזאת. אתה בעצם עושה לי שיקוף עכשיו, שלא ראיתי אותו אפילו כך בעצמי, אבל עכשיו אני אסביר לך מה הנקודה. אין ספק שבתודעה של הרב שגר, במידה מסוימת גם אצלי, בתודעה של הרב שגר, החופש היה החופש לדבר על הכאב. החופש לשתף אותך במה שקורה לי. זה הדבר שהוא, זה המוצא של החופש. זה לא חופש של סמכים, של יאללה חבר'ה עוקדים, אנחנו חופשיים. זה חופש שקודם כל הוא מאפשר לך לשחרר, לשחרר את הסובייקט שלך, הוא רואה לביטוי איכשהו, והוא מלא פגמים ומלא בעיות ומלא איסורים. זה התנועה הראשונה. התנועה בעיניי לפחות, ככה נראיתי את הרב שגר תמיד, שהתנועה שהוא עשה ואפשר לעצמו לדבר המון על הכאבים ועל האיסורים, הוא לא דיבר תמיד לשאול את עצמו בצורה גלויה, אבל מי שהכיר אותו ידע בדיוק הרי שמאחורי הדיבורים האלה הוא נמצא שם, הסובייקט שלו נמצא שם. חלק מהמקומות הוא כתב במפורש, חלק הוא רק רמז, אבל זה די שקוף. לכן אמרתי, אני מרגיש, אני חושב שאדם שיכול לשבת ללמוד תורה וגם לדבר על חולשות וגם לדבר על איסורים, זה היה התנועה הראשונה שאני מזהה באדם את החופש שלו. שאני רואה אדם שאף פעם לא דבר על החולשות שלו, אף פעם לא דבר על שהוא לא מסוגל להתפלל. זה לך שראש ישיבה, איפה ראש ישיבה יכול לעמוד לפני הישיבה? אמרתי, הוא קשה להתפלל. או לפעמים אני צריך להתפלל ביחידות כי אני לא מסוגל להתפלל בציבור. אז איזה ראש ישיבה? אתה צריך לייצג פה את העולם השלם, העולם המוחלט, את הטוטליות של ההלכה. אתה צריך להציג את הכל מאוד עגול ומאוד שלם. מה אתה מספר את הכאבי בטן שלך? את איזה מעניין? כך גדלתי, זו הייתה עמדה שאני גדלתי עליה. ולכן אני חושב שמה שקרה לרב שגר, שהוא שחרר, הוא שחרר, וקודם כל הוא שחרר את האפשרות להציג את האדם כפגום, כחוטא, ודווקא מהמקום הזה, ולהגיע לכנות הדתית הכי עמוקה דווקא מהמקום שאתה אומר, מה אני אעשה? זה מה שאני. וזה הוא באמת היה מאוד קרוב לרב נחמן. בין הרב שגר לרב נחמן הייתה קרבה מאוד גדולה בנקודה הזאת בדיוק של שהייסורים היו אולי הביטוי העמוק ביותר של החופש ושל היכולת לדבר על הדברים האלה ולחשוף אותה גם לקדוש ברוך הוא וגם לאחרים. הוא חשף אותה בעיקר לקדוש ברוך הוא, פחות לאחרים, ובעיקר לטקסטים שלו, פחות לבני אדם, מסיבות של המגבלות שהוא היה קשה לו עם זה, לבוא, לי יותר קל עם זה, פשוט מסיבות אישיותיות. אבל הנקודה הזו היא באמת שמשקפת כאן משהו בחופש של ה... אולי לך זה נשמע קצת אפילו מוזר, כי אתה לא מבין מה בכלל איך אפשר אחרת. כלומר, אתה ויש שם מקום שאתה נמצא בו היום לפחות, אם אני מבין, זה מובן שזה היה, כאילו, לא צריך לומר את זה אפילו. שהיכולת לחשוף לאדם ולדבר על החולשות, זה דבר הכי אלמנטרי שבלעדיו אין כנות. אין כנות דתית, בכלל כנות, ודאי לא כנות דתית, אם אתה נמצא כאובייקט מושלם. זה לא הולך, זה לא יכול לעבור בשום אופן. מה שנותן את האמינות, מה שנותן את העוצמה, זה בדיוק הנקודה של אותה, של היכולת לדבר חופשי. כלומר, בכנות, ונסות ביחד לתקן, ביחד להתקדם, ביחד איכשהו לא, זהו. לכן נזכרת את הישראל, למרות שאתה צודק, אני חושב שהעמדה של החופש, היא יכולה גם לרקוד באקסטזה בלי חשבון. תקפו אותנו כבר לפני כמה שנים באחד הישיבות החשובות כאן סביבנו, שמענו שבשיח עוקדים ביום כיפור. ואני יכולתי להרצה לומר שזה בגללי בין השאר, כי אני הבנתי את זה גם, את הריקודים ביום כיפור. ואני רואה בזה רק ברכה. כלומר, זה חלק מהחופש, חופש לרקוד ביום כיפור. ולמרות המסורת של היראה ושל האיפוק וכו' וכו', שגם לזה יש מקום דרך אגב, אבל בכלל, גם זה חלק מהחופש, לא רק האיסורים. הלאה. ואומנם בעולם החרדי, ובהגות דתית מודרנית שמחוץ לו אצל הרב סולובייצ'יק ולייבוביץ ז"ל, מופיע הניכור כתוכנה של התודעה הדתית. העשייה הדתית איננה אלא קבלת מערכות שמיים, ונכונות לכפוף את עצמי לצו האלוקי שהוא הינו הלכה. צו חסר משמעות מלבד היותו הצו האלוקי. זאת הנקודה של הרב סולובייצ'יק, אותו איפוק שמאוד מבטא את הבריסקרס, הכל ניצא באופן מאוד מאופק, גם בחתונות, כל בריסקרס אפילו יותר קיצוני, שאני לא זוכר מי, או רב חיים או אבא שלו, אבא של הרב סולובייצ'יק, מי שהוא סיפר שהוא מעולם לא נשק את ילדיו, עד כדי כך, זה חלק מה...
לא חיבק,
לא נשק, משהו, תראו לכם למה דבר כזה היום לחבר'ה. היום אתה רק רואה מישהו, ודבר ראשון זה, שט, אתה לא עושה ככה, כבר מתחבקים. ובעולם של הבריסקרס, זה מאוד, מאוד, מאוד מאופק, מאוד, וזאת, זה גם כן נקודה לא, שלנו קשה להבין אותה, היא מאוד מנוגדת לניו אייג'יות שאנחנו שבועים בתוכה, הקרלי בחיות, או כל הרוח שנמצאת היום בישיבת מה שלנו. וכן הרב סולובייצ'יק וגם ליבוביץ על פי דרכו ראו בעבודת השם את ההכנעה, את הציות, את דווקא ממקום מנוכר. וגם קביעה זו לפי הדקדוק ההלכה הוא עבודת השם איננו פשוט כל ועיקר. הדבר כולל למשל גם את התחום המשפטי של דיני ממונות, והאם גם קיומה מנו פונקציה של קבלת המלכות שמיים. הדבר גורם לכך שהם יאבדו את מקומם הטבעי כעשיית צדק ברבן הישיר. אבל יש שגם בדיני ממונות, כל עניינו זה רק להיכנע לחוק ולצדק, הוא מאבד את הטאץ' הבסיסי של ההבאה של החופש של הסובייקט שבו לעשות צדק. כדי, כשאני נותן צדקה לעני, מה קורה לי באותו רגע? נעזור דיני ממונות, דבר דיני צדקה. אדם נותן צדקה לעני, מה קורה לו באותו רגע? האם הצדקה היא ציות להלכה, איזה סוג של נכנעות, ואז אני לא רק שאני לא... לא מביע בזה איזשהו עשיית צדק, אלא גם אסור לי להיכנס לשדה של תחושת עשיית הצדק שבא מהסובייקט שלי, מהחופש שלי, אלא להפך, דווקא עובדה שאני כופה על עצמי לתת צדקה, כי ככה ההלכה, ושזאת באמת הנקודה העמוקה של גם של ליבוביץ וגם של הרב סולובייצ'יק, שכל אחד מהצד שלו, הנקודה הזו שאתה נותן צדקה לא בגלל שאתה מתחבר לזה כי זה פוגש אותך במידת הרחמים, בחמלה וכו', אלא כי יש הלכה לתת צדקה. ואל תקל ראש, למרות שזה אולי זה נשמע לכם מאוד רחוק ומאוד לא מתאים לדמות של אנשים היום, אל תקל ראש בזה, זאת נקודה מאוד עמוקה. יהודי שיש לו איזה מין מחויבות טוטלית להלכה, במובן הזה שזה מה שאלוקים רוצה ממני, ואני נותן צדקה, אבל בלי שאפילו אני מרגיש את העני שנמצא מולי. עד כדי כך, כלומר, אני באיזשהו מקום, לתת הצדקה היא חלק מאיזה תרגול, מאיזשהו הוויית חיים, שהצד החזק שבה זה הכניעה, זה דווקא הניכור. אני לא מחפש להתחבר, להפך, אני מחפש להתנקר. דווקא הניכור יוצר את אותה למשל, אדם מכבד את אבא שלו. יש אנשים שסתם כיבוד אב, בייחוד רואים אצל אנשים מעדות המזרח, ששם המוסד של האבא והילד נשאר עוד הרבה יותר מקורי, הרבה יותר מאשר בעולם האשכנזי. שם אתה יכול לראות שילד מכבד את אבא שלו, לא כי הוא רוצה להתחבר אל אבא שלו, להפך, הוא רוצה לשמוע את אבא שלו כמרוחק, כמין מדיום לקניעה. ובאותו אופן עצמו גם כשאומר אבינו מלכנו, אז כשהוא יפנה לאבא שבשמיים, גם אליו הוא יפנה מתוך אותה עמדה נכנעת, הוא לא ישתפך ויבכה וירקוד וכו', כדי להתחבר לאבא שבשמיים, להפך, הוא דווקא יתנקר כדי ליצור את העמדה שאני פה ואתה שם, ודווקא העמדה הזאת תהיה העמדה שתניע אותו לכיבוד אב. זאת נקודה ש... שוב, בסגנון אחר, אתה אותו עניין שתיארנו אותו לפני רגע. הלאה? הדבר גורם לכך שהם יאבדו את מקומם הטבעי כעשיית צדק במובן הישיר. כלפי אליה, מה שמסמל אותו לייצוג הקדושה האלוקית איננו אלא היותו חסר משמעות מבחינה אנושית לפי הרב סולובייצ'יק. יש איזה, בתורתו יגה, יש פרק נרחב על הרב סולובייצ'יק בהקשר של לימוד גמרא, ותוך הדברים יש שם טיפול בסוגיה אחת, זה אחד מסיפורי הקצה אצל הרב סולובייצ'יק, שהוא באמת ישמע לכם, אני לא יודע אם אתם קראתם את הספר, אבל יש שם תיאור על חובת נשים בתפילה. אז הגמרא אומרת שגם נשים צריכות להתפלל. למה נשים צריכות להתפלל? נו, תגידו. גברא באי חיי, נשי לא באי חיי. גברים צריכים רחמים, נשים לא צריכות רחמים? אז איך אתה קורא את המשפט הזה כאדם? כאילו, מה, ברור, פשוט. אישה זקוקה לרחמים, כמו הגבר, מה ההבדל ביניהם? ולכן, בשביל צריך להתפלל, כאילו, מה אתה צריך? הרב סולובייצ'יק ממש בשצף קצף יוצא נגד פירוש כזה. הוא מדבר בהקשר הזה על רפיפות הסובייקט. אם אתה נותן פרשנות אם אתה נותן פרשנות שתפילת אנשים מקורה ברחמים, במובן הזה שאתה של גברי ביי חיי, נשי לא ביי חיי, כאילו במין מובן סובייקטיבי טבעי כזה שאתה מתחבר לרחמים האנושיים, אתה ברגע הזה כבר למעשה נכנס כאן לסווה בעייתי. ואז מה הוא מסביר? הוא מסביר, אני לא מכנס את זה עכשיו, הוא מסביר שיש מושג שנקרא חפצה של תפילה, והוא החפצה של רחמים. הוא נותן את זה גם איזו קטגוריה בריסקאית, והוא טוען ואז הוא מפתח איזה דיון לגבי המקום של נשים באותו חפצה של תפילה, ובכל דרך הוא לוקח את זה לקטגוריה מופשטת, משהו כזה, אבל חס ושלום להכניס את זה איזו קונוטציה שהיא תתפרש במובן הכי טבעי. נשים צריכות להתפלל בגלל שהן צריכות להתפלל כי הן זקוקות לרחמים. וזאת העמדה שמאוד אולי מאחד מה... תובנות הקצה אצל הרב סולובייצ'יק בדיוק בנקודה הזו עצמה. וכאן בדיוק הנקודה של הניכור, שאגב הרב שגר מאוד, היה מאוד מושרש בזה. הוא לא כותב את זה על הרב סולובייצ'יק, הוא כותב את זה גם על עצמו, למרות שהוא מזכיר כאן את הרב סולובייצ'יק ואת לייבוביץ. הוא כותב את זה, לייבוביץ אגב בכתבים שלו מופיע המון פעמים, הוא מאוד וגם הרב סולובייצ'יק, הוא המון המון נדבק בשתי הדמויות האלה, כל אחד מהמקום שלו, ומפני שהוא באמת זיהה בהם את אותה נקודה של ניכור שבאמצעותה הוא הביע צד מאוד מאוד עמוק בדמות שלו. הוא לא היה, ולכן גם זה מחזיר אותנו לביקורת של התפילה שהייתה בישיבה בימים נוראים. הוא מצד אחד הוא עורר את האנרגיה הזו, מצד שני הוא חש עצמו בהרבה מובנים הרבה יותר ישיבתי, במובן הזה של אותו ניכור בריסקאי שאנחנו מתארים כאן. הלאה, לפי לייבוביץ' תפקידו אחד, ייצוג הטרנסצנדנטליות האלוקית באמצעות הציווי. יש בכל זאת, כאן הוא מכנס את ההבדל בין הרב סולובייצ'יק לבין לייבוביץ', יש בכל זאת הבדל בולט בין השניים. אצל לייבוביץ' הוא אינם חסר משמעות מבחינת העולם. הרב סולובייצ'יק מנתח את הטרנסצנדנטיה העולמית, היינו רצונו להחדיר את הקדושה לעולם באמצעות המעשה המנוכר. תפקיד הטרנסצנדנציה לכונן עולם אחר, דוגמת המס הצירוף. הרומנטיקה משתנה בעקבות המקל בגלגלים ההלכתי הזר והמעכב. כלומר, דווקא הלכה כגורם זר ומעכב, זה מה שיוצר את התחושה, הייתי אומר, דווקא הזרות של ההלכה, וזה מאוד עקרוני אצל הרב סולובייצ'יק, שההלכה לא באה להיות מתאימה, היא באה להיות לא מתאימה. דווקא כשאדם ניצב מול מערכת הלכתית שהיא מאוד מנוכרת לנטייה הטבעית, זה נותן לה את הקדושה, את הטרנסצנדנציה שלה. וזה מושג הקדושה שלו אצל הרב סולובייצ'יק. זה מאוד, אני לא יודע כמה זה יכול לדבר אליכם, בהרבה תחומי ההלכה דווקא העובדה שאתה נמצא בריטואלים מנוכרים, אני אתן לך אפילו משהו שנוגע לעולם הישיבה. החבר'ה שואלים, אני לא מתחבר ללימוד תורה, לא מתחבר, לומד גמרא לא מתחבר. אז שהלא מתחבר הזה מבחינתו של, יגידו לך בישיבה קלאסית, זה שאתה לא מתחבר זה היתרון שלך. התורה אתה לא מתחבר אליה, אתה נכנע לה. אתה באיזשהו מקום צריך עכשיו להכפיף את עצמך, יש לך המון יצרים והמון רצונות איכשהו לעשות כל מיני דברים, והצו האלוקי הקטגורי הוא שאתה צריך להכניע את עצמך לקיים מצוות תלמוד תורה ולהכפיף את ה... להכניע ולבטש את עצמך כדי להיות עובד השם דרך לימוד תורה, במובן הזה שאתה דווקא ככל שתתחבר פחות אתה תהיה יותר עובד השם. כך יגיד לך הרב סולובייצ'יק, דבר שמבחינת היושבים כאן אני מניח שאם לא הייתי אומר את זה עם קצת חיוך אתם הייתם כולכם בורחים מכאן ונשב בזה הרגע. אבל כיוון שאני גם מבין את ה... אני מסתכל על זה מהצד על האמירה הזו, אבל בעין טובה. כלומר, באיזשהו מקום אני נרגיש בעצמי, אגב, שאני איבדתי משהו מהמקום הזה, בגלל שהייתי פעם מאוד רק שם, וסבלתי מזה מאוד, ונחלצתי משם באור שיני, וגם זה בזכות שעברתי יחד עם הרב שגרת אליכם שהוא עצמו עבר בקטע הזה, אלא שאני הלכתי עוד צעד שהוא לא רצה ללכת אותו. הוא נשאר עם רגל שם בעולם הישיבתי, עם הניכור, עם המקום הזה, והלך מן העולם במקום הזה. אני הייתי יותר שובב. אני החלטתי שאני הולך, בשבילי זה היה גאולה כל כך שהוציא אותי לאור, שהלכתי גם עוד תנועה אחת, ככה, זה היה מאוד יפה. לפני, עוד איזה אנקדוטה יפה, אשתי הזכירה לי אתמול, כשדיברנו משהו בהקשרים האלה כאן, גם הרב שגר משהו, אז היא הזכירה לי שלפני, שהיינו בבית וגן, באחד מימי כיפור, אז הייתה שם באופן קרוב, התפללת שם בת של חבר קרוב שלנו שהתפללת איתנו תמיד בימים נוראים, שהיא בחורה עם המון רגישות אומנותית, המון רגישות אישית, בחורה עיוורת שהייתה איתנו מה שנים, בחורה מאוד מוכשרת. ובקיצור, אז היא פגשה את רחל אשתי אחרי התפילה, אבל באותו יום כיפור, והיא אמרה, אנחנו התפללנו שנינו לפני התיבה. אני התפללתי תפילה אחת, הרב שגר התפלל תפילה אחרת, לא צריך ללכת את החלוקה. ובאיזשהו מקום, אז היא אמרה ככה, התפילה של הרב שגר זה עומק היסורים. התפילה של הרב דרייפוס זה עומק השמחה. ובאיזשהו מקום ככה, היא אמרה במילה אחת איזה מין... עכשיו בדיוק הנקודה הזאת היא באמת שקפה לי באמת עם כל הקרבה, גם את הפער ואת ה... שאני באמת הלכתי למקום שחיפשתי את הגאולה, המקום הזה כבר לא להישאר עם הרב סולובייצ'יק, דווקא לא להישאר בחפצה של רחמים, בחפצה של תפילה, והלכת על המקום הטבעי והפשוט ש... שאליו, אני... שאליו כספתי תמיד, ו... ולכן גם... לכן גם יכולתי לעשות, אני בצד מסוים חושב שהנקודה הזו היא, היא נקודה באמת שחשפה איזה פער מאוד עמוק בינינו, זה גם יצר סוג של מתח בהרבה מובנים, הפער שאני מתאר אותו כאן כרגע, שהרב שגר נשאר תמיד בסופו של חשבון ברמה המאופקת, ברמה היותר מנוכרת, הוא לא הרשה לעצמו ללכת לעוד צד, זה נכון ליחסים הקרובים שלו למשפחתו, עם מקורביו, עם אחרים, הוא נשאר תמיד העמדה, בניסוח אחר הוא אמר בסופו של חשבון, הוא אמר את זה כשקמנו את הישיבה, השורש של הישיבה זה המתנגדות, זה השורש של הישיבה, על גבי זה גם כל השאר. ודרך אגב הוא אמר את זה בצדק גמור גם על הרב קוק, שגם הרב קוק שפתח עולמות את החופש האינסופי וכל מה שהרב קוק כונן בעולם, בסופו של עניין הרב קוק היה מתנגד. ואמר לי את זה גם מאוד יהודי ידיד שלי, שכן שלי בבית אל, היה נכד של הרב חרלאפ, שאף חרלאפ היה מהמקורבים ביותר לרב קוק, אז הוא אמר לי זה ביידיש, אותו יהודי שהוא מדבר יידיש, אז אמר לי, אמר תשמע, כדבר פשוט, אמר, אבא, סבא אמר, הרב קוק, קודם כל הסגבין המתנגד, קודם כל היה מתנגד, זה מאוד מוזר לומר את זה היום, אנשים תופסים הרב קוק את כל הניו-אייג'יות וכל הפורט, אני אגיד שקודם כל, קודם כל הסגבין המתנגד, וכדבר פשוט, קם בבוקר, הניח תפילים, והיה... היה יהודי של, יהודי של צורה של, ונראה כמו יהודים מאה שערים לכל דבר ועניין, וכל הניסיון להביס עליו יותר מדי ספיריטואליות וכולי, זה קצת מוגזם. זה לא היה, זה לא היה הרב קוק, ודאי שלא הרב ציודה, אין מה לדבר, זה, אני אומר, אפילו הרב קוק, שאת כל הפריצות שהוא פרץ, הוא לא, אי אפשר להמיס עליו את כל ה, את כל הקרני בחיות, והרב קוק ביום כיפור לא רקד, עליי שהוא לא רקד. אני לא הייתי שם פעם, אבל ברור לי לגמרי שהוא לא, הוא לא רקע, ואלה יום כיפור של יהודי חרדי, שהוא יום כיפור בוכה ומיילל כיהודי ירושלמי שהוא, שזה יום כיפור שלו. יחד עם זה אני אומר, ובנקודה זה גם הרב שגר שלה, הוא לא, ודאי כבר הלך הרבה צעדים קדימה, אחרי הכל הוא היה ארץ ישראלי, הוא היה גדל בארץ, נולד בארץ, גדל בארץ, גדל בישיבות, בישיבות ציוניות, אז ודאי הוא לא בא ממקום של הרב קוק, זה האור המקיף שלו היה מראש כבר במקום של הציבור שלנו. יחד עם זה הוא אימץ, וגם מסיבות אישיותיות הוא קבע לעצמו את קווי המתאר שאותם הוא לא חוצה, הוא לא חצה אותם עד יום אותו, ונשאר במקום הזה שהוא ניצא, שיכול לכתוב על זה דברים מדויקים על העמדה של הרב סולובייצ'יק מצד אחד, על העמדה הקרלי בחטא עם אייג'י מצד שני, איפה הוא היה בתוך הסיפור? כאן וכאן. הלאה, בואו נסיים את זה כאן ו... זה אני חלק כבר עבר זמננו. וזה גם מושג ההלכה של הזרות של ההלכה, זה מה שיצר את מושג הקדושה. נראה שרעיון זה הושעה מאדמור הזקן, המגדיר את ספירת המלכות שהיא המקור לעשייה כטרנסדנציה המכוננת את העולם. ומעצם הגדרתו זקוק למה שמחוץ לו כדי להתקיים. כלומר, ולכן בחב"ד אצל אדמור הזקן, ההימנעות היא בעצם מכוננת את, את היש. ודווקא ההימנעות והדביקות בשורש הכלים, זה מה שמכונן את ההוויה הטרנסדנטית, זה מה שנותן את העוצמה הדתית. יש כאן את מה שאני מכנה שיטת שני העולמות. לפי התורה הנה עולם סגור, הבנוי על עצמו ואיננו רלוונטי לעולם החיצוני לו, שינו רק חומר החובה שלו. שיטה זו הנה המגננה העיקרית של האורתודוקסיה לפני הביקורת המדעית והערכית המודרנית. הפרדת התורה מהעולם חוסמת את הדרך לפני ביקורת כלשהי מצד העולם והרחב על הדת. תפיסה כזו מבטאת מצידה את חוויית הקדושה המרכזית של היהודי שומר המצוות. עבודה פירושה דקדוק במצוות, ואלו מייצגות כמו את הקדוש דווקא בכך שאינן שייכות לעולם החול והרחב. ככל שהדבר פחות מובן, כך הוא יותר מוחלט וקדוש. ואגב, זה הגיע לסין, באחד הקבצים האחרים מתמודד עם קבצים שהיו בשעתו במרכז אצל הרב צוקרמן, שתכלית שלימוד התורה אצלנו זה כדי לא להבין את התורה. אנחנו לא צריכים להבין את התורה, דווקא אם לא תבין את התורה, אז התורה תגיע לעמדה של הקדושה, משהו כזה. ויש קטע אחר שהתלבטתי להביא אותו היום, אמרתי לי בהזדמנות אחרת ששם הוא מתמודד עם זה. מה?
נשמע
נורא נוצרי. אולי נלמד את זה כשנגיע לזה, נלמד את זה בפני, נראה את הדיון הזה. על פעליו, זה שאני ממש מרגיש, אני זוכר שפעם נסעתי בטרמפין חבר שהיה אז בהר המור, או אז היה בגרסה יותר קדומה לפני הרבה שנים, אז אומר שמה שמעתי על שיעור, לא זוכר מי זה היה מהרבנים שם, היה שיעור משהו נהדר, לא הבנתי כלום. אז הבנתי מה היה נהדר שם, הנהדר היה שהוא לא הבין כלום. זה נתן לו את החוויה שקרה שם משהו. כי אתה ניצא בשביל שאתה מבין אותו, אתה מיד ניצא בזה בגובה העיניים מדי. כשאתה ניצא במקום שאתה שומע משהו, אתה לא מבין שום דבר, אתה פתאום עושה וואו, כאילו, היה שם איזה אירוע, קרה שם משהו, לא הבנתי כלום. עכשיו, אל תצחקו, זה לא, זה לכלל לא מצחיק, יש משהו במצע שאתה ניצא, אני רואה שאומר את זה בעין טובה, שלפעמים אתה רואה שיש כאן משהו, זה לא מגיע למילים ולשפה שלך, זה יותר גבוה ממילים והשפה, אבל זה אירוע, יש כאן משהו שבאמת, אני לא מזלזל באמירות כאלה. כשאדם אומר, זה היה ממש מדהים, לא הבנתי כלום, זה כאילו אמירה משלימה. התדמה הייתה כבר שלא הבנתי כלום. ברגע שאני כל המעל שלי זה באיזשהו מקום לחלוט את האנרגיות שלי להסביר ולהנהיר ולקרב את זה ללב ולקרב את זה לנשמה, ואני יודע גם את המחיר של זה. בגלל זה אני גם מחלן בדרך הזאת מה שאני לומד, נותן לאנשים המון, גם להציל, גם לאחרים המון אנרגיה דרך זה, אבל זה עצמו גם מה שגם מסרס חלק מהאנרגיה, אותה אנרגיה שטוטליות של אל תיגעו במשיכה, היא שהתורה היא פרושה, התורה היא נבדלת, התורה היא טרנסצנדנטית, התורה היא קדושה. את האמת של הקדושה, ודאי שבדיבור מסוג שאני עושה כאן כרגע, זה אנחנו מאבדים, כבר שהקדושה תמיד צריכה את הזרות, את הנבדלות, את הטרנסצנדנציה. בדבר הזה אנחנו מאבדים אותו, והרב שגר כל הזמן התרוצץ, ותן לו אחד תמיד עליו לספר את הסיפור על התלמיד שאמר לו, הרב שגר, אני לא רוצה ללמוד אצלך כבר רב חיים, אתה מלמד את רב חיים כל כך טוב, שכבר זה לא רב חיים. חלק ברב חיים שזה רב חיים, כי אתה לא לגמרי יורד לסוף דעתו, אז הוא נשאר רב חיים. ברגע שאתה כבר הבנת בדיוק את הניתוח האנליטי המדויק, איך זה נכנס בסוגיה ואיך זה נכנס ברמב״ם, אתה כבר איבדת את המקום המאוד, את המאוד נשגב של, 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 של את החגיגיות הזאת, שהיא תמיד מתלווה לישיבה וללימוד תורה, ואל תקל ראש, זאת מצוקה מאוד לא פשוטה. הרבה חבר'ה באמת לא נשארים בלימוד, כי הם חשים שבאיזשהו מקום זה כבר נהיה יותר מדי בטריטוריה המוכרת. ואנחנו בכלל בחיים, אנחנו בחיים, בצורה שאנחנו בחיים, אנחנו בהרבה מובנים איבדנו את הקדוש. אנחנו הלכנו אל הברוך.
יש קדושה בביתיות.
מה?
יש קדושה בביתיות. אתה לא, כאילו, אני חש קדושה במקומות חמים, במקומות רגשיים, זה... לא רואה את זה כסתר את הקדושה, קדושה לא דבר.
שאלה אתם מה זה קדושה? שאלה מה מונח מאחר בין הקדושה כאן.
יש לי משהו בים, אבל כאילו
שזה... שאין?
יש לי משהו בים,
שצד בקדושה
של
הניקור,
זה נראה
לי רגשות
השם. זה לא
צד, זאת הנחת עבודה, איך אפשר להיות יהודים את רגשות השם? זה ספק ביהדותו. אתה רואה מגיע, יהיה לך מי שיגיד שמה, אין רגשות השם, אני אתחיל לבדוק אחריו, מה קרה? dan 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 na 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 na